אנחנו נתחיל את הסיפור של הנחשים הסרפים. זה בפרק כ"א, פסוק ד', באמצע חמישי. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. עם ישראל כבר התקרב מאוד לארץ ישראל. עבר את כל המסעות, הגיעו ממש עד לכניסה לארץ, ואז מבקשים מאדום את הרשות לעבור דרכו בשביל להיכנס לארץ ישראל, אבל אדום לא נותן להם את הרשות. ויאמר אדום, לא תעבור בי, תן בחרב אצא לקראתך. אדום לא נותן להם את הרשות לעבור דרכו, ואז ויסעו מאור האר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. עושים סיבוב. בשביל לסובב את ארץ אדום, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. רש"י מסביר מה זה ותקצר נפש העם בדרך. בתורך הדרך, ותקצר נפש העם בדרך. בגלל הדרך, קצרה נפש העם. כבר 40 שנה במדבר. יש דרך ויש הכל, אבל כבר חשבו שהגיע הסוף. וזה טבע הבן אדם. כשיש דרשה, נגיד דרשה ארוכה, 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 לא נגמרת, בסדר, זה עוד סביר. אבל ברגע שאתה רואה כבר שהוא הולך לגמור, טוב, נסיים, ופתאום זה מתארך, זה הכי גרוע. בסדר, ככה ידענו שעה. יש גם עוד פעמים, אם יש אורחים. ונניח פה, בבית הזה נהוג, שהאבא אומר דבר תורה של 20 דקות. אז אתה רואה, האורחים ככה, לא יודע, אם יש להם סבלנות לשמוע מצוין, אבל אפילו אם אין להם סבלנות לשמוע. אם יודעים מראש שזה 20 דקות, אז בסדר, הם כבר מתכווננים לכיוון הזה של 20 דקות, והם עוברים את זה בשלום. אם הם בטוחים שזה דבר קצר, 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות, 7 וחצי, 8, 8 ורבע, 8 וחצי, זה לא נגמר. זה בגלל גם המספר הזה הוא אינסופי, אתה ממשיך לחלק את זה לחלקים קצרים. זה לא נגמר, לעומת זאת, כשאתה יודע, יש קצבה, אז יש קצבה, אבל כשכבר מגיעים לסוף, בטוחים שהגענו לסוף, ופתאום מתחילים לסגת אחורה, אז זה ותקצר נפש העם. כמו ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, יש על קוצר רוח, טוב, ותקצר נפש העם בדרך. עכשיו, במה קצרה נפשם? בדרך, בגלל הדרך הארוכה. אבל מה הם באים ואומרים? וידבר העם באלוקים ובמשה. זה בפרק חפה לפסוק ד' hey. וידבר העם באלוקים ובמשה, דיברו על הקדוש ברוך הוא ועל משה רבינו. מה? אם אלוקים, למה משה? ואם משה, למה אלוקים? מה זה השותפות הזאת? מה זה הטענות על שתיהם יחד? יכול להיות שחלק דיברו, העם, וידבר העם, חלק דיברו על אלוקים וחלק דיברו על משה. מה? נו, ש... בסדר, טוב. אתה אומר להיים במעריל דיסקים. וואו, טוב. אתה אומר להיים במעריל דיסקים שמסביר את זה. בסדר? דווקא אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אז הוא אומר, מה זה להתדבר העם באלוקים ובמשה? דיברו על משה רבינו, למה הוא לא ביקש אצל הקדוש ברוך הוא. והטענה הייתה, למה הצדיק לא מתפלל? הטענה הייתה עליו, גם על משה. אז בכל אופן היה טענה על שתיהם, רש"י אומר, ישבו עבד לקונו, ישבו את משה לקדוש ברוך הוא, והם אומרים, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? מתי עליתנו במצרים? אנחנו מדברים אחרי שהולכים לסבוב את הארץ, 40 שנה, אחרי שיצאו ממצרים, הם נזכרו. הגמרא אומרת שהקבוצה הזאת זה הקבוצה האחרונה, שלא מתו עדיין. כי הרי כל שנה היו מתים קבוצה מסוימת, והקבוצה הזאת, הגמרא זה ברבטרה, זאת אומרת שהקבוצה הזאת זה הקבוצה האחרונה, שעדיין לא מתו. ולכן הם עדיין מסוגלים לומר, למה עליתנו ממצרים? למה הוצאת אותנו ממצרים בכלל? פרק כ"א, פסוק ה' למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים. אין לחם? לא בדיוק. ונפשנו קצה, בלחם הקלוקל. אף חבד, וייסו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה אור ההר, כל העדה, כולם שלמים, ועומדים להיכנס לארץ.
לא, אבל זה לפי הסדר גם, זה שהם עושים
נכון. ואז היה באור ההר, משה, אהרון נפטר באור ההר, ואחר כך, וייסו מאור ההר, היה אחרי פטירת אהרון. ושם זה כתוב בפטירת אהרון, ויבואו בני ישראל, וייסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העידה, אור האר. והסיפור הזה היה כשנסעו מאור האר. צריך לברר את זה, אני לא יודע. לא, זה הגמרא בהקראה, יכול להיות שרשי הזה הולך לפי התנחומה, שחולק על הגמרא שם. הערה מאוד יפה, הערה מאוד יפה. יש בי, אבל יש לך את הספר של הנסיעה. יש לך ככה, רצו להיכנס לארץ אדום. וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העידה אור האר. רשי אומר שכל העידה שהגיעו אור האר, מי הם היו? כולם שלמים שלא היה בהם אחד מאותם שנגזרה גזרה עליהם. ועכשיו אתה ממשיך ו... ויקעו מהור ההר דרך ים זו. זאת אומרת, אותה קבוצה אחרי אור האר, זה ודאי אין, פה לא שייך אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה שזה אחרי שנסעו מקדש לאור האר, כל העדה, עכשיו מהור האר נוסעים הלאה לדרך ים סוף. ואז ותקצר נפש העם בדרך. ופה, נראה לי שככה גמרא אומרת שזה היה אותה קבוצה. טוב, צריך לברר את זה. צריך לברר את זה. הם אומרים, כי אין לחם ואין מים. מה זה אין לחם? רגיל. ואין מים רגיל. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. נמאס להם. מה זה? ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה זה הלחם הקלוקל? אמן שנבלע באיברים, קראו קלוקל. אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במעינו, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? אז לכן הם לא מרוצים. אמר, 40 שנה זה היה בסדר. 40 שנה עוד לא התקלקל, אבל פתאום, אחרי 40 שנה, אז הם מפחדים מקלקול קיבה. בדיוק, בדיוק. אז חשבתי על זה הרבה השבוע, וזה מהלך ש... דומה לו, יש בהמון מפרשים כל אחד על פי דרכו. אבל יש פה הרבה דברים שצריך להבין. וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים. דווקא נחשים. למה דווקא נחשים? הנציב כותב, שהשאלה מתחילה, למה העליתונו ממצרים? אומר, למה העליתונו? למה הבאת אותנו למדרגה גבוהה כל כך? כך מסביר הנציב בעמק דבר. למה הבאת אותנו למדרגה גבוהה כל כך? לאכול לחם של מלאכים. זאת אומרת, הטענה היא כן, הטענה היא אני רוצה להיות מפגר שמשחק עם חרוז אדום. ונהנה, וכיף לי. למה אתה הכנסת אותי למערכת שהיא גבוהה יותר? המערכת הגבוהה יותר יותר מחייבת ויותר מהנה. אבל תן לי להישאר ב... היה תקופה שהיה בעולם תנועה כזאת שחבל שאנחנו לא אמבות. מה זה בעצם האמבה הזאת? זה סוג של... חד תאי, כן, אחד היצורים הפשוטים ביותר, חד תאי, המדח. זה דבר שגדל בביוב. יצור חד תאי שגדל בביוב, מקווי מים, עומדים. יצור חי, חד תאי. חד תאי, כמו חיידק. אבל שנמצא, שגדל במקווי מים עומדים, בדרך כלל ביוב, מקווי מים עומדים גם בדרך כלל מצריכים, כן. הוא גדל במקווי מים עומדים. ויש לו, זה נקרא ממברנה, הוא סופג אוכל דרך הקרום החיצוני שלו. מסננת כזאת, שדרכה עובר כל הזמן מים, וזה האוכל שלו. עכשיו, אז אנשים באו ואמרו, תראה, אם הוא בעצם אוכל, זה האוכל שלו, והוא אוכל כל הזמן, אז הוא נהנה כל הזמן. אז הם שמו כזה עיגול ככה על הבגד, על דש הבגד, חבל שאנחנו לא עמבות. אם הייתי עמב, הייתי כל הזמן נהנה. 24-7, אוכל ונהנה. עכשיו, מה זה בעצם? יש לך שכל, אתה שלחת חללית לירח, עשית קצת משהו, יש לך הנאות הרבה יותר מורכבות. זה גימיק, אבל יש דבר כזה שהוא הקצנה, אבל התופעה הזאת קיימת. יש מה שאומר, עזוב אותי, למה אני אתחייב? נכון שכשאני אתחייב ואני אעלה לרמה גבוהה יותר, אז ההנאה תהיה גם יותר גדולה, אבל תן לי להיות אדם פשוט. שעושה זה, ונאמר ברמה פשוטה. הם באים וצוענים, למה העליתונו ממצרים? מה, למה העליתונו ממצרים? הנציב בעמק דבר מסביר, שזו הטענה שלהם. למה העליתונו? למה העליתה אותנו לדרגה רוחנית גבוהה של לחיות עם ניסים? הם מצד אחד... איפה? במצרים? תראה, הם סבלו במצרים מאוד מאוד מאוד, אבל אתה רואה שהם באים ואומרים, תן לנו לחיות עם הכישועים, עם האבטיחים. זכרנו את הדגה של נאכל במצרים, חינם. מה זה חינם? חינם מן המצוות. היה לנו הנאה פשוטה, תאווה פשוטה, ונהננו שם. הם לא רוצים.
זה פשוטה, חומה.
כן. יש, זה באמת שאלה, נקודה חזקה מאוד מה שאתה מעלה, אבל יש פה נקודה מסוימת שגם שם יש הנאות ברמה נמוכה. הם אומרים, שאל אותה לי לענות ברמה הנמוכה. למה העליתו ממצרים? למה לעלות לדרגה? עכשיו בעצם יש פה חוסר הכרת הטוב. נכון? זה בעצם מה שעומד בבסיס. חוסר הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה לעם ישראל טובה. מוציא אותם ממצרים. מעלה אותם לדרגה גבוהה. ויאכילם את המן. מאכיל את עם ישראל את המן, שזה הלחם של מלאכים. והם באים וטוענים, לא, רוצים לרדת מדרגה, רוצים לאכול לחם רגיל, מים רגילים. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אבן עזרא מסביר מה זה הקלוקל, הקל, קל, הקל. זו מילה כפולה. קל מאוד, לחם מאוד מאוד עדין. רוצים לאכול לחם גס. יש, היסוד הדברים כתוב ברוקח. הרוקח אומר שלמה הגיעו נחשים דווקא להניש אותם? כי החטא שלהם היה בדיבור כמו החטא של הנחש הקדמוני. שהגיע ואמר כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, מעת הדעת, ככה הוא אומר לחווה, ונפקחו עיניכם, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע. נכון מאוד. יפה מאוד. כנראה שיש קו מקביל מסוים בין העונש של המרגלים, בין החטא של המרגלים לחטא הזה. בחטא של המרגלים התורה כותבת, וירגנו, בספר דברים, בפרשת דברים, וירגנו ואוהליהם, אותו דבר גם כן, ותרגנו ואוהליהם, כך כתוב בספר דברים, וגם בתהילים, וירגנו ואוהליהם, לא שמעו בכל השם, וישא ידו להם להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות. מה זאת התכונה הזאת שנקראת נרגנות? נרגן. אז יש לנו פסוק במשלי, דברי כותרים, כן, דברי נרגן כמתלהמים, והם הירדו חדרי בטן. דברים של נרגן זה כמו אגרוף בבטן. דברי נרגן כמתלהמים, לשון מהלומה, והם הירדו חדרי בטן. יש עוד פסוק במשלי, באין עצים תשקוט אש, ובאין נרגן ישקוט מדון. זאת אומרת, אם יש עצים, יש אש. אם יש נרגן, יש מריבה. ואם אתה רואה, הרבה פעמים, תבדוק אפילו כיתה כשהיא מתגבשת, כיתה, שיעור, עוד, כל דבר כשהוא מתגבשת, יש כיתות חלשות, כיתות לא מוצלחות, מבחינה לימודית, מבחינה חברתית. בדרך כלל, יש שם נרגן. כשיש נרגן בקבוצה, הוא תמיד יצניח להרוס את הקבוצה. ואין נרגן, ישקוט מדון. מה זה נרגן? נרגן זה בדרך כלל אדם אחד, אבל מה זה? מה זה התכונה הזאת של נרגנות? נרגנות, כמו שרבינו יונה מסביר במשלי ועוד ראשונים מסבירים, זה לא רק לחפש את הפסול בכל דבר, וזה לא רק כפיות טובה רגילה, זה לראות בטובה רעה. לראות בטובה עצמה רעה. למשל, בוא ניקח את המרגלים. מסתדר מצוין. בואו נעבור, דבר ראשון, איפה זה מופיע בתורה? וירגנו ועוליהם. לא שם, תרגנו באוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לעמיתנו במדבר. מה זה? קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עשה 10 מכות. אחר כך 250 מכות על הים, קריאת ים סוף, לוקח אותנו במדבר, עננים, סלף, מן, באר, מה לא? עושה הכל. בשנאת השם אותנו, הוא שונא אותנו, וכל מה שהוא רוצה זה להזיק לנו ולהציק לנו, ולכן הוא רוצה לנו את כל המשימה האלה. אבל זה גם חסר היגיון לחלוטין, כמו שבעצם אנחנו רואים גם כאן. זה חסר היגיון לחלוטין. כן, אבל למעשה... לא. אבל למעשה היה הנרגנות. מה הם אומרים? הם באים ואומרים בשנאת השם אותנו. זאת אומרת, הכל נובע מפינה. זה חסר היגיון? למה זה חסר היגיון? יש לך את ההיגיון של הצללפונית. מי הייתה הצללפונית? האמא של שמשון הגיבור? אשתו של מנוח. כן? במדרשים כתוב שהשם זה הצללפונית. ואז מנוח, אחרי שהם רואים את המלאך, מתגלה אליהם, אומר להם, יהיה לכם בן, אומר לה, לאישה, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר, הוא רוצה מקריב לו מנחה, ואז המלאך עולה בלעב אש השמיימה. והוא מנוח ואשתו רואים, אז ואז מנוח אומר, מות נמות כי אלוהים ראינו. כי אלוהים ראינו, כי ראינו מלאך, מות נמות. ואז אומרת לו אשתו, בהיגיון פשוט, לו חפץ השם להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא ישמיענו כזאת, ולא הראנו את כל אלה. אם הקדוש ברוך הוא מראה לנו מיסים, כנראה שהוא רוצה שנחייש. זה ההיגיון פשוט שהיא אומרת לו. כן. ולא הראנו את כל אלה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מראה לנו מיסים, סימן שהוא כן רוצה לעשות לנו טובות. מה באים בני ישראל ואומרים? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לעמיתנו במדבר. זאת התכונה של הנרגנות. איפה הנרגנות התחילה? מה המקור הראשון שלה? הנחש. כשהנחש מגיע לאדם וחווה שנמצאים בגן עדן, אבל גן עדן אמיתי, לא כמו שאומרים שהוא כמו גן עדן. גן עדן האמיתי הם שם, מכל עץ הגן החול תוכל. אבל מעץ הדעת, טוב ורע, לא תוכלו ממנו. למה? הקדוש ברוך הוא מכניס אותם למקום כל כך טוב, כל כך נפלא. יש להם את כל העצים בעולם. מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים, מוזגים לו יין. יש להם את הכל בעולם. מגיע הנחש ואומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? למה הוא הכניס אתכם לפה? הוא רוצה להרוס לכם. כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, והוא לא רוצה שיהיה לכם את זה, ולכן הוא לא רוצה שתוכלו מעץ הדעת. זאת אומרת, הוא לוקח את הטובה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, לא לבן אדם, כן? לאדם, ואומר לו, זה נגדך, זה לרעך. זאת התכונה של נרגנות. והתכונה הזאת של נרגנות היא בעוכרינו לאורך כל הדורות. יש גמרא בתענית, דף כ"ט. הגמרא אומרת שבעוון שנאת חינם חרב בית המקדש. מסביר המהרש"א. מה זה בעוון שנאת חינם? אומר, בדרך כלל איך שנאה עובדת? שנאה היא דבר הדדי. הוא שונא אותי, אז אני כתגובה שונא אותו. שנאת חינם זה כשהוא לא שונא אותי. אני בטעות חושב שהוא שונא אותי, ולכן אני משיב לו שנאה, אבל זה שנאה תחת אהבתו. כי הוא אוהב אותי, הוא לא שונא אותי בכלל. אני חושב, זה בראש שלי, אני חושב שהוא שונא אותי, ולכן אני שונא אותו חזרה. זה נקרא שנאת חינם. איפה השורש של השנאה הזאת? במדבר. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא שנא אותם, בדיוק ההפך, הוא אהב אותם. אבל הם מרגישים שהוא שונא אותם, ולכן הם שונאים אותו בחזרה. זה השורש של שנאת חינם, והמהרש"א מסביר שזה מתפתח הלאה, גם כלפי בני אדם. נכון? הם שונאים אחד את השני שנאת חינם. למה? כי הוא בטוח שהוא שונא אותו, אז הוא שונא אותו חזרה. יש בדיחה שאומרים שמה זה שנאת חינם, שאם אני חושב שהוא יש לו 100,000 דולר ולכן אני שונא אותו, ובעצם יש לו רק 10, אז 90 זה שנאת חינם, 90 האלה שאין לו. אבל זה לא נכון, אסור לי לסתוב על אדם כי יש לו כסף. זה לא... יש הרי מושג של שנאת חינם. זאת אומרת, יש שנאה עם סיבה. בוא נגיד, אולי זה לא בסדר. עוברים על לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל שנאת חינם זה משהו עמוק יותר. זאת התכונה הזאת של הנרגנות. הוא עושה לי טובות, ואני בטוח שהוא רק שונא אותי ורק רוצה להרע לי, ותמורת האהבה שלו, תמורת הטובות שהוא עושה לי, אני משיב לו שנאה. כן, אבל אנחנו מדברים על הנקודה הזאת. ככה אמר הרשום מסביר. ככה אמר הרשום מסביר. כן, בעבוד. כן. בכל אופן, זה ההסבר של המערשה. אותו דבר, זה בא לידי ביטוי בעוד כל מיני נושאים. למשל, יש פירוש ידוע, זה כבר יותר קשור בדרך כלל לחתונה, אבל יש פירוש ידוע על האדמו"ר מגור, הוא אומר, כל המשמח חתן וכלה זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, זוכה לחמישה קולות, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. יש עניין מאוד מאוד גדול לשמח חתן וכלה. זו שאלה שכולם שואלים כבר, הוא צריך לשמח אותו? כל הדרשנים ושבע ברכות שואלים, אנחנו צריכים לשמח את החתן? הוא התחתן, סידרו אותו, עזרו לו, נתנו לו, הוא עכשיו בסיס של החיים שלו, ואנחנו צריכים לשמח אותו, אולי שהוא ישמח אותנו. ואז התשובה שלו, התשובה של האדמו"ר מגור, הוא אומר ש... הרי, מה הייתה? האדם נקרא כפוי טובה, נכון? בדור הפלגה, אומר הקדוש ברוך הוא, נרד וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז המדרשים, מה זה בני האדם? בנוי דאדם קדמה, בני האדם הראשון, שהוא היה כפוי טובה, והם כפויי טובה כמוהו. אותו דבר גם אחרי מתן תורה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים? אך אמר לבני ישראל, ובני ישראל אמרו, תן אתה. כאילו, הם לא רוצים לבקש את הדבר הזה. שמי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. אמר הקדוש ברוך הוא, כפויי טובה, בני כפויי טובה. בני האדם הראשון שהיה כפוי טובה. מי זה כפוי הטובה הראשון? אדם הראשון. איפה הוא היה כפוי טובה? שכשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אחרי חטא עץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, הוא מתחבא דבר ראשון בתוך עץ הגן. מפני השם אלוקים הוא מתחבא בתוך עץ הגן. והיה הקדוש ברוך הוא בא ופותח איתו בשיחה, כמו שכתוב במדרשים, ואומר לו, אייקה, מה הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא. הוא נתן לו הזדמנות. הנה, לך לא נעים לבוא לדבר איתי, אני בא לדבר איתך. טוב, איפה אתה? ועכשיו תגיד, אני מתחבא, כי אכלתי, כי זה, תתנצל. לא, מה פתאום, אתה אדם מתנצל, אין כזה דבר, תכונה אנושית, כן, כולם עושה את העים שלו בסופו של דבר. הוא אומר, לא, את קולך שמעתי, והעירה, כי הרומנוכי, והחווה. אז הקדוש ברוך הוא שואל את השאלה, שהתשובה עליה היא כן או לא. המין העת, אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה יש לנו את השאלה כזאת? או כן, או לא. ואם כן, אז זה כן, סליחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנסה למשוך מהפה של את ההתנצלות, וזהו, כאילו, לגמור את העניין, לקבל את התשובה שלו, וכתוב במדרש, שאם אדם הראשון היה חוזר בתשובה ואומר, טעיתי, הוא היה נשאר לחיות לנצח, רק שעד סוף חייו, לא, הוא לא, הוא צא 130 שנה, אבל הוא לא אמר טעיתי. כך אומר המדרש, בפרשת אמור. כן, ובסופו של דבר, המדרש בפרשת אמור על יום כיפור, כותב שבסופו של דבר, אדם הראשון עד סוף ימיו לא הסכים לומר את הטעיתי הזה. וכך המדרש אומר, ואם הוא היה אומר, אפילו בסוף ימיו, הוא היה מסכים להודות בטעות שלו, הוא היה מסכים להודות שטעיתי, הוא היה נשאר לחיות. אבל אין, הוא לא... יכול להיות, במדרש כתוב שהוא לא חזר בתשובה. תמיד כנראה מדרשים. בכל אופן, לענייננו, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אמין העת אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו, אכלת? מה התשובה שלו? האישה. דבר ראשון הוא מאשים מישהו אחר, האישה. עכשיו, הוא לא רק אומר האישה נתנה לי מן העת ואוכל, הוא מוסיף עוד כמה מילים. האישה אשר נתת עמדי. מה זה משנה מבוא הגיע? מה זה קשור עכשיו? היסטוריה, שיעור? שיעור היסטוריה? בדיוק. כמו, זה הגיר אחד נוסע לישיבה, הנהג הוא צועק לו, מה זה אתה לא מנקב? אתה נוסע לישיבה, מה אתה לא מנקב? מה הקשר? אם הוא נוסע למועדון, אז לא צריך לנקב. מה הקשר נוסע לישיבה עכשיו? האישה אשר נתת עמדי, מה זה משנה מאיפה הגיע? הוא מתכוון להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה נתת, זה אתה השם בזה. אז כולם אשמים, הנחש השם, האישה השמה, הקדוש ברוך הוא השם, כולם אשמים, חוץ ממנו. פה, כאן כפר בטובה. כך אומר רש"י על המקום, כאן כפר בטובה, אתה נתת עמדי. החסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עבר כנגדו. בדבר הזה, החסד הזה עצמו, איך האדם מתייחס לזה? עשית איתי רעה. היה לי יותר טוב בלי זה. הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם בלי שהאדם אפילו יודע שהוא צריך את זה. הקדוש ברוך הוא מעצמו בא, חושב על טובת האדם ועושה לו חסד, והתגובה היא, עשית לי רע. אנחנו מוטל עלינו עד היום לתקן את זה. איך מתקנים את זה? שרואים מישהו מתחתן, באים, מסמכים אותו, אומרים לו, תאריך את זה, זה טוב. ועל ידי זה שהוא ישמח, הוא יתקן את הכפיות טובה של האדם הראשון. עכשיו, זה בעצם, יש גם קשר לכאורה להסביר גם את הפרשה שלנו לפי זה. הם באים ואומרים, למה אליתונו? מה זה למה אליתונו? אמרנו את הנציב. למה העלית אותנו למדרגה כזאת? רוצים להיות בדרגה נמוכה יותר. רגע, זה לרעתם או לטובתם? לטובתם, לא לרעתם. אבל הם, לא, עשית לנו רע עם זה. נותנים להם מן, לחם מהשמיים, לחם נפלא שיש בו את כל הטעמים, ודיאט, הכל יש בו, את כל המעלות הכי טובות, בדיוק מה שבן אדם צריך. אין מה להוציא, לא צריך להוציא, הכל מזוקק. ונפשינו קצה בלחם, הוא לא טעים? תעמוק את הפחית בדבש ותואמים בה את כל הטעמים שבעולם, ונפשינו קצה בלחם הקלוקל. הם רואים בטובות שעושים איתם רעות. עוד דוגמה, המדרש אגדה כותב שויסעו מאור הער דרך ים סוף לסבור את ארץ אדום, זה היה לטובתם, ותקצר נפש העם בדרך שהם חושבים שזה לרעתם. מה היה לטובתם ארץ אדום? המדרש מביא כמה סיבות. אבל חשבתי להוסיף, יש פירוש של המתוק מדבש, פירוש נפלא. בעל המתוק מדבש, דניאל פריש. הוא כותב את זה בפרשת תולדות. אגב, אני מאוד מאוד אוהב את הספר שלו, לא בגלל זוהר, לא בגלל שזה זוהר, אלא הדמות של האדם שחיבר את הספר. טוב, דניאל פריש היה יהודי, אני חושב שהסיפור חיים שלו הוא מאוד מאוד מחזה. דניאל פריש נפטר לפני שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים. חיבור שנפוץ בעם ישראל, נכון, חיבור שנפוץ בעם ישראל בצורה לא נתפסת. נראה לי שחשוב לספר את הסיפור שלו כי זה מאוד מחזק. דניאל פריש היה יהודי מהונגריה במקור, בתור בחור צעיר הוא נכנס לאושוויץ, ומשהו כזה, גיל 12, בתור בחור צעיר הוא נכנס לאושוויץ, והפנו אותו לביתן הנישואים של מנגלה, יימח שמו וזכרו. והוא עבר, והוא עבד עליו, בקיצור, הוא התעלל בו, עשה עליו ניסויים קשים מאוד. והבן אדם עד סוף ימיו היה גוף שלו, היה שבור ורצוץ. שבור ורצוץ, חולה מאוד ומרוסק, משהו הכניס לו שם את הבריקות והורמונים, השם ישמור. לא רק זה, אלא גם הראש שלו, היה מאוד מאוד חלש. כתוצאה ממה שהוא עבר בתור ילד ב-12, 13, 14, בשנה, כמה שהוא היה באושוויץ, חשיבה גם כן, הוא היה חושב מאוד לאט. כשהוא היה מצליח לקלוט משהו, היה שוכח מיד. היה באמת, כאילו אדם, שאתה אומר, הוא מקבל כבר גן עדן, הוא סגור שם, יש לו שם שורה ראשונה חתום, הוא לא צריך לעבוד הרבה, אבל אדם ישב ולמד, והתעמק, בלי כישרונות, בלי זיכרון, בלי שום דבר מיוחד. ההפך, הוא היה חלש מאוד. רצון חזק מאוד, והתמסרות. הוא היה יושב ולומד. ועכשיו הוא התחיל למסור שיעור בזוהר. עכשיו, הוא מסר שיעור בזוהר, אז יש אנשים מוכשרים. כן, לא, הוא למד נגלה ולמד הכל, היה יהודי, כן. אבל מה היה הרעיון? בדרך כלל, אדם שהיה קצת יותר מוכשר ממנו, קצת אפילו, היה לומד, ואחר כך בא ומסר את השיעור. הוא, מאז שהוא הכין, עד שהוא הגיע למסור את השיעור, היה שוכח. מרוב שהזיכרון שלו היה חלש. אז מה הוא עשה? הוא כתב הכל. אז היה יושב, מכין את השיעור, כל מילה הוא היה צריך להבין, כי הוא לא הבין. היה צריך פשוט להבין עד הסוף. וכל דבר הוא היה כותב. עכשיו, אם הוא לא הבין משהו, אז הוא יתאמה. וחיפש בעוד ספר ובעוד ספר. והלך למקובלים ולרבנים ולרב יעקב הלל וכל מיני רבנים. עד שהוא יצליח להבין הכל, כל דבר, עד הסוף. לא סודות התורה, בפשט. כאילו, מה הזוהר אומר? הכל עד הסוף. וכל דבר הוא כתב. כי אם לא, הוא לא יזכור את זה עד השיעור. עכשיו, עם הזמן, אחרי 30 שנה, שהוא מסר את השיעור הזה, פתאום הוא רואה שיש לו ספר על הזוהר. שפשוט מפרש כל מילה בזוהר מההתחלה עד הסוף, בצורה ברורה ופשוטה. וזה לא נתפס, כי הבן אדם הזה זכה גם שהספר שלו נתקבל בעם ישראל, ממש, בכמויות. בזכות מה? לא כישרונות, לא שום דבר. עמל, יזע, עוד פעם, בריצור, לצאת מהגי צלמוות, לעבור את הניסים של מנגלה ולהתאמץ, ללמוד, עם כל המאמצים. זה סייעתא דשמיא בלתי רגילה, אבל זה גם כוח. כוח עמל התורה בלתי נתפס. זה זכות, זה זכות גדולה מאוד. טוב, זה... כן. הוא יסור משם. יכול להיות, יכול להיות. הוא עבר הרבה... בכל אופן, לענייננו, פירוש שלו. הוא כותב את זה בפרשת תולדות. יש שם את הסיפור של יעקב ועשיו. עשיו חוזר מן השדה והוא עייף. נכון? ואז הוא אומר לי, יעקב, עליתי נינה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. אומר הזוהר שבכל זאת יש פה הרי... הוא רעב, עשיו רעב, אז מה, אתה עושה איתו עסק על אם בן אדם רעב? אז אומר הזוהר, כתוב הפסוק, ויעקב נתן לעשיו, נכון, הוא אומר שלעשיו היה בולמוס. מה זה בולמוס? אדם שמסוכן, בסכנה, אם הוא לא אוכל. אז לכן אומר הזוהר, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. קודם כל הוא נתן לו לחם. מה? כן, קודם כל שהיא רגע מהבולמוס. לחם, אז הוא אכל לחם, הוא נרגע ואז הוא עשה איתו את העסקה. מה, הבולמוס? כן, אבל בסופו של דבר, בן אדם נמצא במצב פסיכולוגי שיכול לגרום לו. מהרב הוא לא רואה. אבל הוא רואה שזה צבע אדום. אחרי הלחם, יפה. שזה ירגיע אותו. ולכן יעקב נתן לעשיו, כך אומר הזוהר, לחם ונזיד עדשים. קודם כל נתן לו לחם, שירגע, ואחר כך הוא נזיד עדשים. לא, נזיד עדשים זה המחירה. בהתחלה הוא נתן לו לחם שירגע. לא, זה שישי. הוא זה אתה... אחר הוא נתן לו לחם ונזיד עדשים. אז הוא אומר, אבל בכל זאת הייתה טענה, היה יכול להיות טענה על עם ישראל, שמה, מה, בא מישהו רעב מהדרך, אתה נותן לו לחם ועושה איתו עסקאות. אז הוא אומר, לכן היה, התיקון היה פה. עם ישראל מגיע לארץ אדום. הם היו יכולים לכבוש את אדום. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבקשו מאדום רשות לעבור ולקנות מהם אוכל בכסף. נכון? ככה הם אומרים שרק ברגלי יעבורה, ותיתנו לנו רשות לקנות. ואם ממך נשתי אני ומקנאי ונתתי מכרם, אוכל בכסף תשבירייני ואכלתי, כך כתוב בדברים, לא פה, אוכל בכסף תשבירייני ואכלתי, אנחנו נקראים לך אוכל בכסף, העם רעב במדבר, מבקש ממך לאכול. ואז מה אדום, מה התגובה של אדום? לא, גם בכסף אנחנו לא ניתן לך. ככה, אם ככה אין טענה על יעקב, למה הוא מכר לעשיו, הוא ביקש מעשיו למכור את הבכורה תמורת לחם. לפי ההתנהגות שלך, אדום בא בטענות, אומרים לו, סליחה, ההתנהגות שלך היא אפילו בכסף אתה לא מוכן למכור. אז שלא יהיה לך טענות עליו, למה הוא מוכן למכור? כן. הוא אומר שזה היה תיקון. ככה מביא המתוק מדבר שם בפרשת הלוט, הוא אומר שהתיקון היה פה באדום, שמציעים לאדום למכור בכסף לאנשים רעבים והם לא מוכנים. אם ככה נופל את הטענה שלהם, למה עשו עסקה עם עשיו כשהוא היה רעב? עכשיו, אם ככה מתברר, שוייסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, גם היה לטובתם של ישראל. בגלל שיעקב קנה את הבכורה, וכתוצאה מהבכורה ירושת הארץ והכל, צריך היה לסבוב את ארץ אדום בשביל שעם ישראל יוכל להיכנס לארץ. אבל הם לא רואים את עומק כל מה שקורה פה. הם חושבים שזה לרעתם. ואז זה תקצר, נפש העם בדרך, על הדרך שהם צריכים לעשות מסביב. טוב, זה הרעיון, זה גם יש לנו את הנחשים. שהנחשים הם אלה שכפויי טובה. יש עוד רשי מעניין. רשי אומר, יבוא נחש, רשי בפסוק ו', יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו טעם אחד, ויפרה מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. אז רואים פה עוד פעם את ההקבלה. הם מקבלים מן, שיש בו המון טעמים והם לא רוצים אותו. נותנים להם את הנחש שהוא איבד את חוש הטעם, שכל דבר שהוא טועם הוא טועם בו טעם אחר. יש בו את ההקבלה שבין הנחש, הכפוי טובה לעם. לטעמים, זה שהם לא מכירים בטובה שנעשתה להם. רשי בפרק, בפסוק ו'. כן, יש פה פירוש יפה של ספר שנקרא בינת יששכר. בינת יששכר, הוא מביא את זה בשם אבא שלו, שזה הנזירות שמשון, רב שמשון בלוך. נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אז רשי אומר, מה זה הקלוקל? שהמן נבלע באיברים, אמרו, עתיד המן הזה שיצבח במעינו. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא, ובמדרש שכתוב קצת יותר בעריכות, זה מלשון הגמרא ביומא, במדרש שכתוב קצת יותר בעריכות, שכלום יש מי שבכלל מכניס ולא מוציא, בכלל יש דבר כזה, לא רק ילוד אישה, אלא גם בריאה בעולם שמכניסה ולא מוציאה. אז הוא אומר בדרך דרוש, למה שלחו להם דווקא את הנחשים? אומר, יש הגמרא בגיטין דף נ"ו, שטיטוס חזר מירושלים אחרי שהוא כבש את בית המקדש, הרס את בית המקדש, כשהוא בים, עמד עליו הים להטביע אותו, ואז הוא אמר, מה, תעלה איתי ליבשה ושם מנהל מלחמה. אז הקדוש יצא בת קול ואמרה, בריאה קלה יש לי בעולמי, וייטוש מה. אז מסבירה הגמרא, למה ייטוש נקרא בריאה קלה? בגלל שמעלנה איתלה, מפקנה לטלה. היא מכניסה ולא מופיעה. גמרא בגיטין דף נ"ו. כן? בריאה קלה, במעלנה איתלה ומפקנה לאיתלה. זה מכניס ולא מוציא. לא, האוכל. היא אוכלת והיא לא מוציאה. לכן היא בריאה קלה. ככה כתוב. אז הוא אומר ככה. רגע, עם ישראל באים ואומרים כלום יש שמכניס ואינו מוציא? יש. את מי הם שכחו? את היתוש. היתוש מכניס ולא מוציא. עכשיו, יש גמרא בשבת. כן, אבל מכניס ולא מוציא. וזה גם האנשים שאכלו מן. אבל הוא אומר, מכניס ולא מוציא. מכניס ולא מוציא, אז אומרת הגמרא בשבת, דף עין זיין, שיש כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה. אז הגמרא אומרת רשימה של דברים, בין השאר ייתוש לנחש. אז המאירי, רשי, מסבירים שמה זה ייתוש לנחש, אדם שמנשך על ידי נחש, לוקח ייתוש, מרסק אותו ושם על הנשיכה, וזו תרופה לנשיכה של נחש. רשי, המאירי, מעריך בזה יותר. לא, זה בשבת דף ע"ז עמוד ב'. שייתוש לנחש, ייתוש הוא תרופה לנחש. אז הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא? הם אמרו, לא, יש מחליץ ואינו מוציא, שכחו את הייתוש. הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים, שנשכו אותם, ואז הם נזכרו שיש כזאת בריאה שנקראת ייתוש. כי הרי רפואה לנחש זה הייתוש, אז ייתוש לנחש. כך הוא אומר בדרך דרוש. יש, מה? פסיל? כן, יש פירוש, אני לא זוכר של מי זה, אבל פירוש שאומרים, שמעתי את זה אחד, נראה לי מהרבנים של גור אמר את זה בשם הרב מברית, אבל ראיתי את זה בשם מקורות אחרים, שאלו פעם רב אחד, איך מהפתיל תחלת? אדם רואה את הלבן, אז הוא יזכר בתחלת, תחלת הוא יזכר דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, אז הוא יזכר הכל. מה, הזיכרון לא עובד כל כך טוב. אז הוא אמר ככה, יש הלכה שאסור לראות בגדי צבעונים של אישה, אפילו כשהם על הקיר. הוא אומר, שם אתה מבין למה. זאת אומרת שהראש עובד טוב, רק השאלה איפה. טוב. בכל אופן, יש פירוש של הרב הירש. יש פירוש של הרב הירש. מאוד, במהלך מאוד יפה על כל הפרשה שלנו. הוא אומר ככה, עם ישראל בא עם טענה של הנחשים השרפים, למה אין איתו במצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים. יש לחם, אבל מה? לחם של נס. הם לא רוצים ניסים, הם רוצים לחיות במהלך טבעי. זה מה שהם באים ואומרים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, לא רוצים לחיות בנס, מים, מבאר, עכשיו גם לא היה להם את הבאר אחרי פטירת מרים, לחם מהשמיים, רוצים לחיות במהלך טבעי, נורמלי, לחם רגיל, מים רגילים, הכל נורמלי. אתה אומר להם, הקדוש ברוך הוא, רגע, אתם רוצים בעצם לחיות במהלך נורמלי? מצוין. יש כמה ניסים במדבר, לא רק נס אחד, נכון? המוליכך, אומר הפסוק בפרשת עקב, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב, וצמאון אשר אין מים. אתה רוצה טבעי, נחשים זה חלק טבעי של המדבר. קדימה, בואו נפסיק עם הניסים. הדבר הראשון, מסלקים את העננים שמגנים מהנחשים, ואז באו הנחשים ונשכו את העם. ונשכו, יופי, בסדר, אתם לא רוצים הנהגה ניסית. קדימה, יש לזה מחיר אבל, אל תחשבו שאנחנו נבחר בנס הזה כן ובנס הזה לא. אתם לא רוצים הנהגה ניסית? קדימה. הם לא רוצים מן. נפשינו קצה בלחם הקלוקל, אין לחם, איזה לחם אין? לחם רגיל, רוצים לחם רגיל. אז הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. מה הייתה המטרה של הנשיכה של הנחשים? להראות לעם את הסכנות שיש במדבר על כל צעד ושעל. רק כוח הנס של השם מרחיק את הסכנות שיש עד עכשיו. עכשיו, עד כדי כך אבל, מה קרה פה בעצם? היה להם נס תמידי. כל הזמן נס. אין נחשים, הם לא חלמו שיש כזאת בעיה של נחשים. אם היו יודעים שיש נחשים, והנחשים מתרחקים מהם רק בכוח הנס, הם לא היו באים ומבקשים תוריד מאיתנו את הנס, הם היו יודעים שזה סיכון חיים. רק מה? הם שכחו לגמרי. הם היו בטוחים שזה המצב הניסי שהם נמצאים בו, הוא מצב טבעי. עכשיו, כל הנשוך יקבע בליבו את דמות הנחש, שאומר למה? שיזכור גם אחר כך, כשחסד השם ירחיק את הנחשים, הוא כל הזמן יזכור שיש נחש, וההגנה של השם מטילה אותנו מהנחש אפילו בלי שאנחנו מודעים לזה. כל נשימה של חיינו תהיה מתנה חדשה של הטוב שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו. כל הזמן להרגיש ניסולים מהנחש. אדם, אומר דבר, הרבי הוא אומר פה דבר נפלא, אדם יכול להתפייס עם כל מצב. זאת אומרת, הוא מתרגל למצב והוא בטוח שזה המצב הטבעי. עד כדי כך שאדם יכול להרגיש קוצר רוח על זה שהוא לא זכה בפייס. זאת אומרת, הוא כל כך התרגל למצב שלו, שהוא, מה, זה מגיע לי? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי את זה? סליחה? אתה יודע מה שיש לך. אבל לא, מתרגלים כל כך טוב למצב הקיים, וזהו, זהו זה. פה שמים נחש, שים אותו על נס, שיהיה למעלה שכולם יראו אותו. שיזכרו שכל הזמן אנחנו חיים בניסים של הקדוש ברוך הוא. שיש כל הזמן נחשים שרוצים למשוך אותנו. והקדוש ברוך הוא מגן עלינו ושומר עלינו. וברגע שנעריך את מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל הזמן, אז כל הגישה תשתנה. וזה, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. שיראה את הנחש, ישים אותו לנגד עיניו, וכשאדם מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לו, ומודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה גם להרבה חסדים אחרים. יש, גם נשכרנו את זה כל כמה פעמים, השפת אמת אומר שכל הניסיונות, הוא מביא בשם החידושי הערים, בפרשת וערה, שכל הדברים שבאים לבן אדם, כל הניסיונות שבאים לבן אדם, זה כי הוא בטוח שזה המצב שלו. בזמן שחיינו בארץ ישראל, והיינו בטוחים שזה המקום שלנו לנצח, ואי אפשר להזיז אותנו מפה. אם אנחנו צריכים לבקש, זה לכבוש את סוריה, את לבנון, מקומות אחרים, אבל את זה, זה שלנו, על זה אין מה להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא הראה לנו שגם זה אין לנו. כשאדם בטוח, אומר שפת אמת, שהבריאות שלו היא שלו, זה כבר בטוח. מה הוא צריך לבקש? על יותר מזה. אבל מה שיש לי, זה אין צורך לבקש, זה שלי כבר. אז הקדוש ברוך הוא מאותת לו ומראה לו, אל תהיה כל כך בטוח. זה לא חייב להיות. המצב הנתון כרגע לא חייב להיות. אבל לעומת זאת, כשאדם מכיר ומעריך ויודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, גם המצב הבריאות שיש לו, גם הילדים שיש לו, מה שיש לו זה גם כן מהקדוש ברוך הוא, החיים שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא, אז לא היה מגיע לניסיון לעולם. זאת אומרת, לא היו, הקדוש ברוך הוא לא היה מכניס אותו לאיסורים בשביל שיווכח שזה לא שלו, כי הוא יודע לפני כן שזה שלו. והיה כל הנשוך, אפילו אדם שיש לו צרות, וראה אותו, הוא מתחזק לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, וגם מהצלם ומהנחשים זה מהקדוש ברוך הוא, וחי, הוא ממשיך על עצמו חיים, שיעזרו לו הלאה לנצח. השם יעזור שנזכה לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, עד שנזכה לגאונה שלמה, במרב ימינו אמין. רבי חנניה בן עקשיא אמר, רוצה לדבר רוצה לדבר ישראל, לפי כוח ירבו להם דרור מקווה שנאמר, אדוני חוכי תזונן, תזכוי יגזיל תוירו ויתיר.